רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
בעלי עסקים ויזמים, טורק מחפשת אתכם. טורק היא מותג מתקני ההיגיינה המקצועי המוביל בעולם. מכירים את מגבות הנייר בגליל ואת המתקנים שמחזיקים אותן? טורק מייצרת ומוכרת מתקני נייר, מתקני סבון ונוזלים היגיינים בהיקף של למעלה משני מיליארדי אירו בכל שנה, ביותר מ-110 שווקים בעולם. טורק מחפשת מפיצים עבור לקוחות עסקיים במגוון תחומים, ממסעדות ואולמות אירועים ועד מרפאות ומשרדים. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של רשת עושים היסטוריה והשאירו פרטים.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינים והמאזינות. בפרק הקודם של עושים תנ"ך, שוחחנו עם פרופסור נועה מזרחי על תרגומי התנ"ך, על השורשים שהביאו לגזע העץ, שזה בעצם נוסח המסורה, שהתפצלו אחר כך לענפים שונים, מה הם מעידים על המקורות שלהם, מה הם מעידים על התרבות, מה הם מעידים על האנשים שכתבו או האמינו בתקופות שונות בטקסטים מקודשים כאלה ואחרים. אבל הסיפור הוא עדיין לא שלם. אנחנו חייבים לבדוק איזשהו מקרה מבחן כדי ככה לרדת לעומקם של דברים. אז נמצא איתנו שוב באולפן, אני שמח מאוד לארח, פרופסור נועה מזרחי, שוב שלום לך.
שלום רב.
מה שלומך?
טוב מאוד.
ראש החוג למקרא באוניברסיטת תל אביב, בין שאר פועליך, חיבור ספר אודות ההתפתחות הטקסטואלית והספרותית של ספר ירמיה, ובקרוב יוצא לאור ספר חדש אודות מגילת פשר חבקוק מקומרן, שאם בפרק הקודם לא הבנתם מה זה אומר, אז אני מקווה שעכשיו, אחרי הדיון הארוך שלנו בענייני נוסח המקרא, אתם מבינים כמה הדברים האלה חשובים וכמה הדברים האלה מעניינים. במפגש הקודם שוחחנו על משהו מפתיע, לפחות זה הפתיע אותי, אולי לחלק מהמאזינים זה היה מזעזע, לגבי התנ"ך, זה לא ספר אחד שהנוסח שלו קבוע וזהה, אלא בעצם הגדרת את זה יפה, ארון ספרים, כן. עם הרבה הרבה ספרים שונים. נכון. אז איפה התחיל הפיצול הזה? איפה התחיל המקום הזה שהענפים התחילו להתפצל?
זאת שאלה עמוקה מאוד, והתשובה אליה, בהתאמה, תהיה תשובה קצת מסובכת.
אוקיי, אני מוכן, אני אנסה לפעמים.
כן. הייתי אומר ככה, העדויות הקשות שיש לנו, הנוסחים שמתועדים בעין, העתיקים ביותר, הם מימי הבית השני. זאת אומרת, מהתקופה ההלניסטית רומית. אנחנו מדברים על המאה השלישית לפני הספירה, זה הנקודה הקדומה ביותר שיש לנו טקסט מקראי, וזה ממשיך עד לימי חורבן הבית במאה הראשונה, לקראת סוף המאה הראשונה לספירה. לאחר מכן חלה האחדה טקסטואלית, הנוסחים האלה מפסיקים להתקיים כמגוון בתוך העולם היהודי, ומה שאנחנו מוצאים זה שכל עדה דתית מקדשת נוסח מסוים.
זאת אומרת, הטקסט עצמו אבל היהודי התגבש במשך כמה זמן?
גם זה לא לחלוטין ברור, אבל בוא נאמר ככה, בין ימי המרד הגדול, שהסתיים בחורבן הבית, לימי מרד בר כוכבה, זה תקופת הגיבוש הסופי על כל פנים, של מה שאנחנו קוראים לו נוסח המסורה. ומעתה ואילך, בעולם היהודי מוצאים כמעט רק את נוסח המסורה. הנוסחים האחרים לא הפסיקו להתקיים, אבל הם המשיכו להתקיים בעולמות דתיים אחרים.
מקבילים או מפוצלים.
בדיוק. אנחנו מכירים אז את השומרונים, ששומרים על ורסיה משלהם של התורה, הנוצרים מקדשים את הברית הישנה והחדשה, לפי תרגום השבעים, וכן הלאה. יש כמובן נוסחים שעובדים, עובדים לנצח כי לא נותרה איזושהי קהילת אמונה שתשמור אותם, אבל יש קבוצות ועדות דתיות שכן שומרות על חלק מהנוסחים שלפני כן התקיימו במקביל בתוך העולם היהודי.
וגם בתוך זה אגב משוקעים זיכרונות קדומים, כמו שפרופסור פינקלשטיין באחד הפרקים הקודמים סיפר, וגם דוקטור בועז טבי, שיש אמונות מקומיות ששוקעו בתוך הטקסטים האלה עוד לפני איסופם. זאת אומרת, בהחלט. גם המקור עוד יותר קדום.
נכון. ובעצם כשאנחנו עוברים את הקו של המאה השלישית לפני הספירה אחורה, פשוט אין לנו יותר טקסטים, לא יתגלו מגילות. אם יתגלו מגילות בעתיד,
מהמאה הרביעית,
מאוד אשמח, כן, אני מחכה לזה בחיליון רוח, אנחנו חיים בשביל התקווה.
כן.
אבל צריך, אני לפי דעתי, סביר להניח שככל שנחזור אחורה בזמן, מה שאנחנו נראה זה רק נראה עוד יותר גיוון. כן, זאת אומרת, כי ככה זה פשוט עובד מבחינת ציר הזמן. זה לא אולי, לא כל כך אינטואיטיבי, אבל זה מה שאנחנו מצפים. אז אנחנו בעצם לא יודעים לתת תשובה כנה על השאלה מתי הפיצול הזה מתחיל. זה נסתמן שהפיצול הזה הוא כל כך עתיק, שיכול להיות שהוא בעצם כבר שייך לרבדים של היצירה עצמה.
יש גם יצירות שנפלו בעריכה, כמו הספרים החיצוניים, שאולי היו קצת פרובוקטיביים מדי לשעתו, אבל לא נכנסו בסצנה הסופית שהבמה החליט לערוך, וגם הם מעניינים.
הם מעניינים מאוד. הספרים האלה, הספרים החיצוניים, הם ספרים שאפשר יהיה להקדיש להם אולי פעם שיחה נפרדת.
אתה יודע מה נתת לי רעיון פה, כן.
זו ספרות מאוד מגוונת, שגם כן התחברה בתקופות שונות בתוך ימי הבית השני, והם לא התקדשו בעולם היהודי, אבל הם כן בחלקם התקדשו בעולם הנוצרי, וזה בעצם מה ששימר אותם. אבל כדי להבין את הנושא הזה של הפיצול, ולמה בעצם הפיצול הזה הוא אינהרנטי למציאות הטקסטואלית, אולי לרגע נעשה זום אאוט, ונסתכל רגע על ממד אחר, על הממד אפשר על כל הטכנולוגי, או המציאות, המציאות של הפקת ספרים בעת העתיקה. כי בעצם צריך להבין, אנחנו אומרים אם אין קמח אין תורה, אבל גם בשביל הקמח צריך לטחון אותו איכשהו. אז צריך רחיים וצריך חיטה. אז איך בעצם עובדת העתקת ספרים בעת העתיקה ויצירת ספרים בעת העתיקה? צריך להבין שנקודת המוצא של כל בכלל התופעה הזאת של יצירת ספרים היא שונה לחלוטין מהיום. היום רוב האוכלוסייה יודעת קרוא וכתוב, זאת אומרת יש לנו רמת אוריינות גבוהה. זה לא כך בעת העתיקה. לפי כל המחקרים והשערות הסבירות ביותר, רמת האוריינות בעולם העתיק הייתה נמוכה ואפילו נמוכה מאוד. בימי הבית הראשון אנחנו מדברים על מספר מאוד מוגבל של אנשים שיודעים קרוא וכתוב.
מה, זה עשרות מאות ברמה הזאת?
יכול להיות. יכול להיות שזה רק עד רמת המאות. אנחנו מדברים על ימי הבית השני, יש עלייה אפילו דרמטית ברמת האוריינות, אבל עדיין זה רחוק מאוד להניח שכולם ידעו קרוא וכתוב. כנראה שבמקרה הטוב אנשים יכלו לכתוב את שמם, אבל אפילו, הרבה מאוד אפילו את זה לא יכלו לעשות.
זאת אומרת, אפילו לכתוב על הקנקן של איזה משפחה הוא או של מי הוא בשוק,
נכון.
לא כולם יודעים.
נכון, ולכן משתמשים בכל מיני סימונים גרפיים. כן? כן. אז בעצם אנחנו נמצאים במצב שבו מלכתחילה אין הרבה אנשים שיכולים לקרוא, ויש עוד פחות אנשים שיודעים לכתוב. עכשיו, איך מתבצעת הכתיבה? הכתיבה מתבצעת בתהליך מאוד מאומץ. כתיבה ספרותית התבצעה כנראה על גבי מגילות. או מגילות פפירוס או מגילות קלף. עכשיו, אלה חומרים יקרים. פפירוס צריך לייבא ממצרים, קלפים צריך לאבד, לא נעים לי להזכיר, וצריך גם לשחוט איזו חיה בשביל לייצר את הקלף.
שאגב, גם היא שווה כסף. זאת אומרת, נכון. היא יצרנית של חלב וצמר, וזה בעייתי מאוד לשחוט כבשה. אף אחד לא יוצא לשחוט את הכבשה שלו סתם.
בדיוק, זה כמו לסגור מפעל קטן.
בדיוק.
לכן, בעצם, עד שאנחנו מגיעים אל שלב הכתיבה על הקלף, אנחנו בעצם גם עוברים איזה סדרה של גורמי ביניים שצריך לעבור, שלא קשורים עדיין בכלל לעניין הכתיבה.
אני חושב שזה אגב הסיבה שכתבו הרבה פעמים על הסטלות ועל קירות, כי החומרים היו יקרים.
נכון, אז באמת על חרסים למשל, שאנחנו מוצאים יחסית הרבה בממצא הארכיאולוגי, עליהם כותבים כתיבה לעת מצוא, זאת אומרת רשימות, רשימות מצאי, רשימות מלאי, רשימות שמירה, דברים כאלה אתה לא כותב על קלף, כי זה פשוט יקר מדי, אתה כותב את זה על חומר שאפשר לזרוק אחר כך. אז בעצם אנחנו מדברים על תהליכים שמאוד מייקרים את עצם הפעולה של כתיבה, ועוד יותר מייקרים את הפעולה של העתקה. צריך להבין, אם אנחנו רוצים שאנשים יקראו את הספר,
צריך להפיץ אותו איכשהו.
צריך לייצר עוד מגילה ועוד מגילה, וזה עסק מאוד מאוד יקר, וגם אין כל כך הרבה אנשים שיודעים לקרוא. זאת אומרת, בסט סלר בעת העתיקה, אני תמיד אומר, אנחנו לא מדברים על מאות אלפי עותקים, אנחנו במקרה הטוב מדברים על עשרות בודדות.
מכרתי 30 ספרים, בוא נע, אתה סופר מפורסם.
בדיוק.
כן.
לשם השוואה, הספר הכי פופולרי במגילות קומרן, זה באופן אולי לא מפתיע דווקא, ספר תהילים, שהוא דרך אגב גם ספר מאוד מאוד פופולרי עד היום, לא, בעברית ובשפות אחרות, זה אחד הספרים הכי נמכרים ever. וואלה. עכשיו, גם במערות קומרן מצאנו הרבה מאוד עותקים, הכי הרבה עותקים של ספר כלשהו, של ספר תהילים. כמה עותקים אנחנו מדברים? מדברים על 36 עותקים.
זה לא נשמע הרבה.
זה לא נשמע הרבה, זה אפילו ביחס למגילות קומרן, שכוללות קרוב לאלף שרידים, של קרוב לאלף מגילות, זה לא מספר עצום כל כך, אבל זה, וזה מספר מאוד גדול באופן יחסי, אבל באופן אבסולוטי, הוא מספר לא גדול, וזה נותן לנו תמונה להבין מה המשמעות של פופולריות של ספר בעת העתיקה.
זאת אומרת, הוא הכי נפוץ, כן. אבל זה רק 36 עותקים.
נכון. עכשיו, כמובן, אני מניח שהיו עותקים אחרים שעבדו וכן הלאה, אבל עדיין אנחנו רואים שמדובר בעצם בתפוצה יחסית מוגבלת.
זאת אומרת, הביקוש בספרייה של קומרן לספר תהילים כנראה היה גבוה, לכן העתיקו אותו הרבה. זה מה שאני מסיק מזה.
העתיקו אותו הרבה, וגם הרבה פעמים אנשים כבר שהגיעו לשם, הגיעו עם ספר תהילים.
והפסנו אותו בספרייה.
נכון. אני חושב שאם גם תעשה בדיקה של מה הספר הכי נפוץ, תעשה ככה בדיקה של תיקים, של אנשים שנכנסים לתחנה המרכזית, בירושלים או בתל אביב, ותבדוק איזה ספר נמצא אצלם, אני חושד שספר תהילים נמצא שם, יהיה מקום גבוה ברשימה. עכשיו, כל זה רקע ריאלי, איך בעצם, על איזה מציאות, באיזה מציאות כותבים ומעתיקים ספרים. עכשיו, בואו נדמיין לרגע שכתבנו ספר. כתבנו ספר מקראי. ועכשיו אנחנו עורכים אותו. אנחנו רוצים להוציא מהדורה שנייה, משופרת, מתוקנת, עם עוד תוספות, עוד נבואות שמצאתי של ירמיהו, עוד
סיפורים אזוריים.
סיפורים. איך אני עושה את זה? זאת אומרת, המהדורה הראשונה כבר יצאה.
כתבת.
כתבתי, היא יצאה לדרכה, היא הועתקה, ואנשים קנו אותה, והיא נמצאת אצלם עכשיו בבית. עכשיו, איך בדיוק אני אגיע לאנשים האלה? זאת אומרת, העותק הראשון, העותקים של המהדורה הראשונה, יצאו לדרכם, ובעצם אין לי דרך לנהל מעקב אחרי מי שכבר קנה עותקים של המהדורה הראשונה.
או אפילו להגיד, אני מוציא מהדורה נוספת, בואו תחליפו.
בדיוק. וגם למה שיחליפו? הוציאו, אתה יודע, לקחו משכנתה כדי לקנות את המהדורה הראשונה.
אז אם מכרת ספר תהילים למלך, אני מניח שאתה יכול לדפוק על דלתו ולהגיד, תשמע, בוא נחליף, אבל איפה השאר?
איפה השאר? והם יכלו להתגלגל לכל מיני מקומות בלתי צפויים לחלוטין. זאת אומרת, אולי לקחתי עותק לבן דוד שלי שיושב באלכסנדריה. כן, אז עכשיו אני לא אשלח שליח UPS מיוחד רק כדי שיגיע
אליו. תחליף כי נוסף עוד סיפור קטן על אליהו.
היית צריך לחשוב על זה קודם, כשהוצאת את המהדורה הראשונה. עכשיו, כל עותק כזה שהתגלגל לכל מיני מקומות שיכולים להיות נידחים מאוד, הוא בעצמו יכול להפוך להיות עכשיו המקור להעתקה של עותקי משנה. זאת אומרת, כי הרי אנשים לא יגיעו לבית שלי כדי להסתכל על העותק המקורי ולהעתיק ממנו. אם אנשים רוצים...
סליחה, אתה גם לא חתום על כלום בסוף הרי.
בדיוק. זאת אומרת, אף אחד לא יכול לדעת שאני עורך הספר.
כן.
כן. אז בעצם מה שקורה זה שהמהדורה הראשונה ממשיכה לחיות בתוך המסירה הטקסטואלית, והיא ממשיכה להיות פרודוקטיבית בזמן שאני יושב לי בבית ועובד על המהדורה השנייה.
זאת אומרת, יכול לבוא איזה אציל או איש בעל כסף וממון באלכסנדריה, ששם שלחת את הספר שלך, ולהעתיק אותו שוב, כי הוא רוצה שיהיה לו עותק שהוא רוצה לשלוח לקרובי משפחתו איפשהו. בדיוק. וגם שם הוא אומר, אבל תכניסו שם את הסיפור הזה, זה לא מתאים לי.
כן. ויותר גרוע מזה, אולי הוא כבר נתן את זה לתרגום. והוא כבר שילם על התרגום.
כן.
אז מה, עכשיו הוא יעשה, עוד פעם יוציא את כל ההון הזה על תרגום חוזר של מהדורה שנייה, שאף אחד לא יודע מראש איפה היא נבדלת מהמהדורה הראשונה או לא? זאת אומרת שהאופרציה של הוצאת מהדורה שנייה, ואני לא מדבר על מהדורה שלישית ורביעית, היא נורא נורא מסובכת, כי בעצם אין יותר שום דרך שהמהדורה השנייה תחליף את המהדורה הראשונה. מה שזה אומר בפועל, זה שבכל רגע נתון יכולים להתקיים מספר X של עותקים.
זה הוגת שכבות עם מיליון שכבות.
נכון, כן. כל עותק יכול לשקף מהדורה קצת אחרת של הספר שאני הוצאתי בשעתו. ואם נוסיף לזה שכל מעתיק יכול, אתה יודע, להגיד, זה מזכיר לי, ומכניס סיפור שהוא חשב.
אני שמעתי, או משהו אחר, אני מפליג, כן? זה לא הסיפור שאני שמעתי מאבא שלי, אני אשנה קצת.
נשפר, לא נשנה, נשפר.
אוקיי.
נחזיר את זה לאיך שזה היה צריך להיות.
כן.
כן, אז בעצם התוצאה שאנחנו מקבלים, היא שספרים שאנחנו מוצאים בפועל, הם מלכתחילה היו שונים, והם בעצם צוברים, כמו שאתה אומר, עוד ועוד שכבות של הבדלים לעומת הדור הקודם.
הלוואי שזה השכבות, אני מתקן. זה מיני שכבות, זאת אומרת, אם יש שכבה ועליה שכבה ועליה שכבה, אז יש איזו דיפרנציאציה.
כן.
אבל אם יש חצי שכבה, כן. אז איך יודעים לאיזה שכבה היא שייכת? אז, לא פשוט.
נכון, לא פשוט בכלל. עכשיו, נוסיף לזה, עד עכשיו זה היה המודל הפשוט.
זה היה פשוט.
בוא נסבך את זה עוד קצת. הרבה מספרי המקרא התהוו בעצמם בדרך של איסוף וליקוט. למה אני מתכוון? אני מתכוון לזה שהרבה מאוד מספרי המקרא הם בעצם אנתולוגיות. אנחנו מסתכלים למשל על ספר תהילים שהזכרתי קודם, ואנחנו רואים, אין פה איזה סיפור קוהרנטי מההתחלה ועד הסוף, אלא יש לנו אוסף של מזמורים ושירים ותפילות. עכשיו, האוסף הזה, זה ברור שלא נוצר ביום אחד, כן? זאת אומרת, היו אוספים שהלכו וגדלו ותפחו, ובאיזשהו שלב הוציאו מהדורה ראשונה, אבל אולי אחר כך גילו עוד תפילות שרוצים לצרף לכל אוסף כל המזמורים, ואפשר היה להוציא מהדורה שנייה, וכן הלאה וכן הלאה.
או שהיו גם טעויות, או לא הבינו שירים ששרו סביב המדורה, אתה יודע, הספן תאיר, אתה יודע, הדוגמה הידועה.
אפשר להשוות את זה לתפוצה של שירונים, כן? שגם בהם אתה מוצא איזה ליבה של שירים משותפים, אבל פריפריה לפעמים מאוד מאוד נרחבת של שירים שהם משתנים ממהדורה למהדורה.
גם אופנות נכנס פה, וגם נוסחים או מילים שכן התחברו עם לחן כזה ולחן אחר, ששרו איפשהו אולי.
עכשיו, זה לא נכון רק לגבי תהילים, זה נכון לגבי הרבה ספרים אחרים. ספר משלי זה אסופה של פתגמים, וספרי הנבואה זה בעצם אנתולוגיות של נבואות וסיפורים על הנביאים. וגם אפילו הספרים ההיסטוריים הם בעצם סוג של אנתולוגיות של סיפורים על תקופות שונות שאורגנו לפי סדר פחות או יותר כרונולוגי. עכשיו, כיוון שהספרים האלה הם מראש יצירות אנתולוגיות, אז גם מאוד קל להרחיב אותן בתוספת של עוד חומרים מאותו סוג. וככה באמת הספרים האלה נוצרו.
כאילו, כי אתה לא שובר בעצם את הסיפור, אתה רק מוסיף פה, משנה שם מי ידע בעצם.
נכון. אבל כמובן, מה שזה אומר, זה אומר שכדי לחקור לעומק את הנוסח של כל אחד מהספרים האלה, זה לא רק להשוות את כתבי היד והמגילות והתרגומים והנוסחים, זה גם לנסות להבין את הדינמיקה הפנימית של הצמיחה הספרותית שלהם. זה המקום שבו חקר הנוסח נפגש עם המחקר הביקורתי של המקרא. זאת אומרת, עם הניסיון להבין את וקטור הצמיחה ההיסטורית של הספרות המקראית.
זאת אומרת, אתה גם אנתרופולוג, גם חוקר תרבות, גם חוקר גיאוגרפיה, גם חוקר שפות,
כן.
וגם ארכיאולוג.
כן. זאת אומרת, אני כמובן נעזר בממצאים שהארכיאולוגים מביאים לנו. אני לא חופר בת...
אבל צריך להבין אותם על הרקע הרחב.
ואני גם מספק לארכיאולוגים את הארכיאולוגיה הספרותית והטקסטואלית. זאת אומרת, אני אומר להם, חבר'ה, אתם אולי לא מסתכלים במקום הנכון, אולי מה שאתם מחפשים נמצא דווקא בתרגום השבעים, כן? ואולי הוא לא נמצא בכלל, וזה סתם פאטה מורגנה, כן? אז בעצם מה שאנחנו רואים זה שתהליכי העתקה והמסירה במציאות, פשוט בריאליה של הפקת ספרים בעת העתיקה, מייצרים מצב טקסטואלי מאוד מסובך ומאוד מאוד נזיל. כי כל עותק בתורו יכול להפוך להיות מקור עכשיו להעתקת משנה.
נתת לי חומר מצוין. אם אחד מהחברים שלי בעתיד יעלה טיעון ויגיד לי, אבל יותם, ככה כתוב. כן. אני לא הולך, תשמע את הפודקאסט עם פרופסור נועה מזרחי ודבר איתי אחרי זה.
כן. בעצם אנחנו כאן, כמו שקראתי לזה בפרק הקודם, אנחנו נמצאים בגן השבילים המתפצלים.
כן.
וזה מהלך מעניין, זה ממש תהליך של גילוי גם בשבילנו, כל פעם לגלות איך מסורת מסוימת מתפתחת, איך טקסט מסוים מקבל צורה ולובש צורה ופושט צורה, עד שבעצם אנחנו מגיעים אל משהו כאילו נראה נקודת הקצה, שזה בעצם הדפוס. כן? כי הדפוס שינה את העולם. הדפוס באמת, במובן מאוד עמוק, הדפוס הקפיא את הנוסחים, קיבע את הנוסחים, ובעצם יצר מצב שבו הנוסח כבר לא משתנה בצורה דינמית כמו שהוא השתנה קודם. זה לא אומר שהוא, אגב, שהוא לא משתנה, אבל הוא משתנה עכשיו בדרכים אחרות.
מבוקרות יותר אחרים. אולי.
מבוקרות יותר, וגם זה כאילו עובר לערוצים אחרים. כן? אז אם בעבר אנשים שיקעו חלק מההבנה והפרשנות שלהם בתוך הטקסט עצמו, עכשיו זה עבר לערוצים אחרים. אתה כבר לא משכתב את סיפור המבול. אתה פשוט עושה סרט במאות מיליוני, השקעה של מאות מיליוני דולרים, ומספר איך היה סיפור המבול.
או שאתה משכתב את הערך בוויקיפדיה, וככה השפעת על מיליוני תלמידים ברחבי העולם.
נכון, נכון. אבל בעצם ויקיפדיה זו באמת השוואה מאוד טובה, כי כמו שוויקיפדיה משתנה לנגד עינינו, צריך להניח שככה גם השתנה, במידה מסוימת לפחות, הטקסט המקראי בעת העתיקה, אבל זה היה מתחת לסף ההכרה, זה לא היה חשוף כל כך, אבל זה כן קרה.
שלום לכם, כאן דוקטור יובל דרור, אני המנחה של הפודקאסט עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. בפרק מיוחד שעשינו בשיתוף ובחסות סמסונג, דיברנו על עתיד הטלוויזיה. מה זו טכנולוגיית 8K החדשה שהגיעה לחיינו? למה כל כך חשוב לראות גם שחור בטלוויזיה? ואיך מכניסים במסך יותר מ-30 מיליון פיקסלים? חפשו את עושים טכנולוגיה בכל אפליקציות הפודקאסטים, ואת הפרק הזה תוכלו גם למצוא באתר של סמסונג. האזנה נעימה.
בואו נסתכל אולי על מקרה מבחן לכל המעקב הזה והמרוץ בג'ונגל או בגן השבילים המתפצלים, בתוך הסתכלות על טקסט אחד מעניין שגם קשור לנושא שדיברנו עליו בפרק הקודם, וזה דמותו של דוד. באופן ספציפי יותר גם המפגש שלו עם גוליאת, המפגש הפטלי עם גוליאת, אבל בכלל קריירה, תחילת הקריירה של דוד המלך. עכשיו, דוד הוא דמות חשובה לא רק בספר שמואל, אלא גם בספר תהילים. הרי כבר בספר שמואל מספרים לנו שדוד הוא מוזיקאי מחונן.
כן.
הוא יודע לנגן נגינה כזאת שהרוח הרעה שרה מאים שאול, וכן, והוא קצת חווה רווחה לרגע כשהוא שומע את...
לכמה דקות עד החנית הבא שהוא זורק.
בדיוק. כן. ודוד גם הוא משורר מוכשר, הוא כותב, כן, מייחסים לו את קינת דוד ועוד שירים, ממש ילד פלא מהבחינה היצירתית. וגם בספר תהילים מייחסים הרבה מזמורים לדוד. אגב, לא כל מזמורי תהילים מיוחסים לדוד, בנוסח המסורה, יותר מזמורים מיוחסים לדוד בתרגום השבעים. אנחנו ממש רואים איך מייחסים לו עוד ועוד מזמורים. הדמות שלו כמשורר משתוללת ככה ומשתלטת על עוד מזמורים.
טוב, אולי זה מתאים ליוונים שהאדירו את השירה בכלל ורצו לחבר את זה לדמות הזאת.
בהחלט ייתכן. זאת אומרת, זה ככה גם נותן לנו את דימוי השליט הנאור, כן, שגם יודע לנגן וגם יודע לשיר. ובעצם מה שאנחנו מוצאים ברבות השנים, זה שהדמות של דוד בעצמה הופכת להיות נושא לכתיבה שירית. ואני מציע שאולי נסתכל על מזמור אחד שמעמיד במרכזו את דמותו של דוד, והוא כל כך הדמות הזאת מרכזית שהמזמור בעצם כתוב בגוף ראשון. זה כאילו אוטוביוגרפיה שירית של דוד. אם תחפשו אותו בספרי התנ"ך שלכם, לא תמצאו אותו.
אז על מה אנחנו מדברים? בעצם בלבלת אותי לגמרי.
כן. אנחנו בעצם, אנחנו מכירים את ספר תהילים, אם נפתח אותו, נגלה שיש בו קוף נון, זאת אומרת 150 פרקים. אבל בתרגום ה-70, שבשלב הזה כבר כולנו מכירים אותו בעל פה.
ברור. התחלתי לקרוא, אז קניתי, אבל כן.
דרך מספיק אותי.
ברור.
אז כשתגיע לתהילים, אתה תגלה שיש שם 151 פרקים. או בעברית יש קוף נון א' פרקים. המזמור האחרון, מזמור קוף נון א', הוא המזמור שעליו אני רוצה לדבר. והמזמור הזה הוא מזמור שמספר, שדוד מספר בו בגוף ראשון על תחילת הקריירה שלו. עכשיו, כיוון שהמזמור הזה כתוב ביוונית, אז צריך לשחזר מתוכו את העברית, ואני ברשותך אקרא תרגום עברי שעשתה עמיתה וחברה בשם דליה אמרה, שכתבה על המזמור הזה מחקר חשוב.
דוקטור דליה אמרה, אחת ממנהלות קבוצת חדשות העולם העתיק בפייסבוק, ידידה וחברה טובה, אז אתם מוזמנים גם לשם, והנה אמרנו לך תודה על הרבה דברים שאת עוזרת לנו ככה מאחורי הקלעים ועושים תנ"ך.
נכון, באמת תודה דליה על התרגום היפה הזה. אז הנה אני קורא את התרגום של מזמור קוף נון א' שנמצא בתרגום ה-70. מזמור לדוד בהילחמו בגוליית. קטן הייתי באחי, וצעיר בבית אבי, ואראה את צון אבי. ידי עשו עוגב, ואצבעותי כינור. ומי יגיד לאדוני, הוא, אדוני, הוא הכל שמע, הוא שלח מלאכו, ויסעני מצון אבי, וימשכני בשמן משחתו. אחי יפים וגדולים, ולא רצה בם אדוני. יצאתי לקראת הפלישתי, ויקללני באליליו, ואנוכי שלפתי את חרבו מעליו, ואחרות את ראשו, ואסיר חרפה מבני ישראל.
שמע, קודם כל זה יפהפה, ושנית, אנחנו נעלה את הטקסט הזה גם אם מישהו רוצה לקרוא אותו, נעלה אותו לפוסט של הפרק הזה, כדי שהמאזינים תוכלו לראות אותו ממש ככה מול העיניים.
כדאי באמת לראות אותו לנגד עינינו, אבל המזמור הזה בעצם אנחנו רואים שהוא כתוב כמונולוג אוטוביוגרפי, שבעצם הוא קצת מתבכיין, אבל במקביל הוא גם, דוד, מוצא את הדרכים להגיד שלמרות שהוא היה הכי קטן ולא חשוב, דווקא בו בחר האל להנהיג את העם. האחים שלו היו יפים וגדולים, אבל בכל זאת אלו הם נבחרו. כן? הוא זכה לבחירה אישית של האל. האל בעצמו שלח מלאך מסוים שככה ישלוף אותו מבין הצון, ויזכה אותו גם בניצחון על גוליית, וגם יזכה בעצם בסופו של בקטר על ישראל.
אז למה זה ירד מהנוסח המקורי? הרי זה סך הכל עושה שכל עם התפיסה של התנ"ך התיאולוגית שאלוהים בחר בדוד והוא המלך הנבחר, וירושלים זה המקום, זאת אומרת, למה זה נפל בעריכה?
אין שום סיבה שזה ייפול בעריכה.
אוקיי.
וכיוון שאין שום סיבה שזה ייפול בעריכה, אז אני לא מניח שהוא נפל בעריכה. אני חושב שבמקום להניח שהוא נפל בעריכה, צריך להניח הנחה אחרת, שהוא נוסף בעריכה.
אוקיי.
זאת אומרת, יש לנו כאן בדיוק מקרה כזה של מזמור יפה, בסדר גמור, קשר למהדרין.
כן.
שאין שום סיבה שמישהו יצנזר אותו.
הוא גם לא עומד בסתירה לנרטיב ולסיפור הרגיל שכולנו מכירים.
נכון, הוא בעצם נשען על הסיפורים שאנחנו מכירים. זה מאוד מעניין, אני אומר בסוגריים, לבדוק על איזה פרטים הוא מכיר, כי הוא מכיר רק פרטים מסוימים ולא פרטים אחרים. אבל מכל מקום, הוא בעצם סיפור, שיר שמכיר את הסיפור שמוכר לנו מספר שמואל, ואין איתו שום בעיה. אז אני מניח שמה שקרה, זה שכאן ספר תהילים בנוסח המסורה וספר תהילים בתרגום השבעים משקפים שני שלבים של צמיחה. זאת אומרת, נוסח המסורה משקף אנתולוגיה של בגדול 150 מזמורים. ואז, מתישהו מישהו אומר, אוי, נפל לנו, פה מצאתי מתחת לשולחן עוד מזמור, בוא נוסיף אותו. אבל כיוון שנוסח המסורה כבר היה סגור, so to speak, אז בעצם הוא נכנס רק לנוסח שתורגם לתרגום השבעים ושרד בו. אז קודם כל יש לנו כאן דוגמה איך שני הנוסחים האלה משקפים שתי מהדורות, אם תרצה. מהדורה קצרה יותר ומהדורה ארוכה. המהדורה הארוכה כוללת את מזמור קופנון א'. אני רק כמובן אומר בסוגריים כל זה, כשאני אומר שהמהדורה הארוכה היא המהדורה השנייה או מאוחרת יותר, זה לא אומר לנו כלום לגבי התאריך של המזמור עצמו. המזמור עצמו יכול להיות עתיק, יכול להיות מאוחר, אבל מה שמאוחר זה רק השילוב שלו לתוך האוסף, לא המזמור עצמו. אז עד כאן אנחנו כבר רואים שיש הבדל בין ספרי תהילים בנוסח העברי והיווני, והיווני הוא רק שיקוף של נוסח עברי אחר. אבל התמונה הסתבכה, או למה להגיד הסתבכה, נעשתה יותר מעניינת.
כן.
כשאנחנו גילינו את מגילות מדבר יהודה. כי בשנות ה-60 התפרסמה מגילה מאוד מעניינת ממערה 11 בקומרן, שהיא בעצם, היא פורסמה כעותק של ספר תהילים.
בעלת השם הסוחף, 4Q11PSA.
כן.
ככה כתבת לי, כן.
כן, אז, כן, אז טעיתי, זה צריך להיות 11Q.
אוקיי.
סאם זה A. כן, okay. כן, אנחנו חוקרי המגילות, יש לנו נטייה למינוח מדעי כבד ובלתי מובן, כי אחרת איך נתחרה בביולוגים ופיזיקאים.
כן, ברור.
רק דרך מונחים בלתי מובנים לציבור.
כשתוציא את ספר התרגומים למגילה הזאת לשפות זרות, תיוועץ באורך לתת לו שם קצת יותר מושך, אבל כן. סתם עצה שלי.
כן, אנחנו, המחקר העברי באמת קורא לה מגילת המזמורים ממערה 11.
אוקיי, כבר יותר טוב. כן.
המגילה הזאת היא מאוד מעניינת, כי היא כוללת נוסחים קצת אחרים של הרבה מזמורי תהילים, והיא גם כוללת מזמורים שלא נמצאים בספר תהילים. חלק מהמזמורים האלה הכרנו ממקורות אחרים, כמו תרגום השבעים, וחלק מהם אנחנו לא הכרנו בכלל. והנה, במגילה הזאת התגלה גם נוסח עברי של מזמור קופנון א'.
זאת אומרת, הוא היה שם לפני.
נכון.
מדהים.
עכשיו, צריך להבין את ההתרגשות שאחזה בחוקרי המקרא בשנות ה-60. זאת אומרת, במשך אלפי שנים, כולנו הנחנו, אני אומר ככה, זה הריבוי המלכותי, כי כן, אני כן. עוד לא נולדתי בשלב הזה, אבל כולנו חוקרי המקרא הנחנו שהמזמור קופנון א' נכתב במקור בעברית, אבל המקור העברי עבד, ונשמע רק התרגום היווני לאורך אלפי שנים. והנה, פתחו את הקד, הוציאו את המגילה, והתברר שיש לנו, היה לנו מתחת לאף כל השנים האלה, התחבא במערה מספר 11, נוסח עברי של מזמור קופנון א'. וכשהמזמור הזה פורסם, הוא עורר באמת גל של התעניינות בלתי רגילה. אבל אז, וזה טבע הדברים, שכשאנחנו חושבים שתפסנו משהו ביד, מסתבר שהמציאה היא יותר מסובכת ממה שאנחנו חשבנו. כי הנוסח העברי של מזמור קופנון א' מהמגילה, הוא מאוד שונה מהנוסח היווני. הוא בעצם קודם כל ארוך פי שתיים, הוא כפול באורכו. והוא הרבה יותר מפורט מצד אחד, ומצד שני הוא גם מחולק אחרת. זאת אומרת, במזמור קופנון א' שקראתי, אתה זוכר שבעצם הוא הסתיים בפרשת המפגש עם גוליית. במזמור קופנון א' במגילה, הסיפור עם גוליית הוא שייך למזמור אחר, שכמעט שום דבר לא שרד ממנו, הוא לא חלק מהמזמור הזה.
נזכיר, ואנוכי שלפתי את חרבו מעליו, ואחרות את ראשו, ואסיר חרפה מבני ישראל. נכון. זה הסיום.
נכון, וכל האפיזודה הזאת שייכת למזמור אחר, שמתחיל במילים, תחילת גבורה לדוד, מי שמשכו נביא אלוהים, אז ראיתי פלישתי מחרף, ואז נקטעת המגילה, ובעצם כל המשך הטקסט עבד, הוא היה בחלק התחתון של המגילה שנרכב ונעלם לנצח. אבל כל מה שלפני כן, שבעצם כן מקביל רק לחצי ממזמור קופנון א' בתרגום השבעים, הוא כפול באורכו. ואולי נקרא את העברית הזאת, כי זה הנוסח העברי המקורי שמצאנו במגילה הזאת. הללויה לדוד בן ישי. קטן הייתי מן אחי וצעיר מבני אבי. וישימני רואה לצונו ומושל בגדיותיו. ידי עשו עוגב ואצבעותי כינור, ואשימה לאדוני כבוד. עד כאן דומה למה שראינו.
כן, אבל יותר מפורט.
יותר אומרת, מפורט.
גם יותר שירי, יותר מטאפורי קצת. יש פה הקבלות.
כן. אבל עכשיו, הנה, תראו את התוספת המשמעותית. אמרתי אני בנפשי. ההרים לא יעידו לי. והגבעות לא יגידו עליי. העצים את דבריי, והצון את מעשיי. כי מי יגיד ומי ידבר ומי יספר את מעשיי? אדון הכל ראה, אלוה הכל, הוא שמע והוא האזין. שלח נביאו למושכני, את שמואל לגדלני. יצאו אחי לקראתו, יפה התואר ויפה המראה, הגבוהים בקומתם, היפים בשערם, לא בחר אדוני בם. וישלח ויקחני מאחר הצון, וימשכני בשמן הקודש, וישימני נגיד לעמו, ומושל בבני בריתו.
וואו.
עד כאן.
כן. גם את הטקסט הזה אנחנו נעלה כדי שתוכלו לראות את ההבדלים הטקסטואליים האלה.
אז בעצם אנחנו מקבלים כאן דבר מאוד מאוד דומה, כולנו שומעים בתוך המזמור הזה גם את מזמור קופן א' בתרגום שקראתי קודם לכן, וגם רואים שהוא הרבה יותר ארוך, כל המוטיבים שפגשנו זוכים לעוד פיתוח ועוד העצמה.
הוא כבר יותר סיפור קטן מאשר שיר.
נכון. גם במזמור, בנוסח היווני, נאמר שאחי יפים וגדולים. אבל כאן, התיאור הזה מתארך פי ארבעה. הוא אומר, יצאו אחי לקראתו, יפה התואר ויפה המראה, הגבוהים בקומתם, היפים בשערם. זאת אומרת, בכלל אנחנו כבר רואים איזה תמונה, זה כמו מסדרת טלוויזיה אמריקאית כן. כזאת, שהבלורית מתנפנפת ברוח.
בוקר, השמש זורחת, זום עליו, בלורית.
כן, בדיוק. אז אנחנו פה נמצאים בטקסט הרבה יותר מפותח מבחינה ספרותית, וגם הדמות של דוד היא הרבה יותר מורכבת מבחינה פסיכולוגית, כי אנחנו רואים כאן עוד יותר איך הוא מטלטל בין רגשי הנחיתות, מול האחים היפים, החתיכים הנפלאים שלו, לבין התחושת הנחיתות שלו, שהוא כזה קטן ורואה צון, והילד הכי מוזנח במשפחה. ומכאן אנחנו מטלטלים לרגשי העליונות, כי דווקא בו בחר אלוהים, והוא שלח לא רק מלאך, כמו בנוסח היווני, אלא את הנביא, את שמואל, כן? והוא משך אותו בשמן הקודש, והוא באופן אישי העלה אותו לגדולה. אז זו תמונה מאוד מעניינת של דוד, הרבה יותר מורכבת, ככה, יש לו נפש יותר מסוכסכת, הייתי אומר, במזמור הזה.
מצד שני גם יותר אנושית אולי. זאת אומרת, כן. היא מגלמת את הפחדים שלנו, את הדברים שאנחנו מרגישים קצת נחותיים, ומצד שני, כן, הוא מישהו שעלה לגדולה בסוף, אז הוא גם מסתכל אחורה ואומר, הנה, אני הקטן, הלא מוצלח, הזה שלא היה יפה וגדול וחזק כמו אחים, דווקא אני למה? כי כנראה בחרו בי, מי בחר? האל.
נכון, אז במובן הזה הוא גם עונה יותר, הוא יותר הולם את הפנטזיה שלנו.
על הגיבור.
כן, ואולי זה אומר שגם אם אנחנו התחלנו מנקודת מוצא לא מבטיחה, עוד יש לנו סיכוי. עתיד, כן. עוד יש לנו סיכוי. כן. כן, זה חומר הוליוודי קלאסי.
גם, איך, בגשה, אול סיפרי שנולד היה בקושי 1.80 מטר.
כן. בדיוק. אז בעצם המזמור הזה יותר ארוך, כאמור, ארוך כמעט פי שתיים מהנוסח היווני. ועולה שאלה, אז כל הפיתוח הזה, הספרותי המאוד יפה הזה, זה הנוסח המקורי של המזמור? אז למה מישהו קיצר אותו בנוסח היווני של תרגום השבעים?
ולמה הוא ירד אחר כך בעריכה?
מוזר מאוד.
כן.
ושוב, אני אומר, אם אנחנו לא חייבים להניח הנחה, אז לא נניח אותה. זאת אומרת, כיוון שקשה מאוד להניח שהנוסח הזה עבר קיצור וקיצוץ וצנזורה, מסיבה שאין להבין, אולי צריך להניח את המסלול ההפוך. זאת אומרת שהמזמור הקצר יותר בתרגום השבעים, למרות שהוא נשמר ביוונית ולא בעברית, אולי הוא דווקא משקף את הנוסח הקדום יותר, ואילו הנוסח העברי שהתגלה במגילה מקומרן, אולי הוא דווקא משקף שלב מאוחר יותר. ההשערה הזאת מקבלת תימוכין ממקום אולי לא צפוי. חוקרי לשון שעבדו על המזמור הזה, כבר לאחר פרסומו, כולל אחד המורים שלי, פרופסור אבי הורוויץ, שמו לב שהמזמור מקומרן, בנוסח הקומרני, רצוף בכל מיני צורות לשוניות מאוחרות, צורות לשוניות שאנחנו לא מוצאים ברבדים הקדומים של המקרא כמו ספר שמואל, אלא הן אופייניות לעברית של ימי הבית השני. וכאשר משווים את הנוסח הזה לנוסח של תרגום השבעים, וזו עבודה שעשה מורה אחר שלי, פרופסור מנחם ארן, מה מתגלה? מתגלה שכל הצורות הלשוניות המאוחרות האלה נמצאות רק בקטעי הטקסט שלא נמצאים בתרגום השבעים.
זה ארכיאולוגיה מקראית הזאת.
זה בדיוק ארכיאולוגיה מקראית. זאת אומרת, אנחנו מניחים את הטקסטים אחד על השני, ובמקומות שהם זהים או שווים או קרובים, אז העברית היא עברית עתיקה. אבל במקומות שהם שונים, ונוסח המגילה כולל יותר טקסט בהשוואה לתרגום השבעים, אלה בדיוק המקומות שמשקפים עברית יותר מאוחרת.
ואז אתה אומר, זה המקומות שהכניסו לטקסט עריכות מאוחרות.
נכון.
מדהים.
תפסנו אותו.
כן.
זה הנה. ממש זיהוי פלילי.
כן, כן.
ופה תפסנו את המעתיק המאוחר שאתה שם לב, הוא בעצם כבר לא מעתיק. הוא מהדיר, הוא עורך.
כן.
הוא משפר את הטקסט, הוא אומר, טוב, למה להגיד רק שהם היו יפים וזה? בואו נגיד איך הם היו יפים.
אם הם היו יפים, הם בטח היו גבוהים, ואם הם היו גבוהים, הם בטח גם היו חזקים.
כן. למה להגיד שדוד רק אמר משהו אחד, אם הוא יכול להגיד אותו דבר 4 פעמים? יותר טוב, עובר, המסר עובר יותר טוב. זאת אומרת שאנחנו משווים את הנוסחים השונים של מזמור קופנון א', ושל ספר תהילים בכלל, אנחנו מגלים כאן כמה וכמה שלבים בצמיחה של המסורת הזאת. אנחנו מגלים קודם כל שבנוסח המסורה המזמור הזה לא נמצא בכלל. אחר כך בתרגום שאנחנו מגלים שיש מזמור נוסף שמספר על דוד בגוף ראשון. אבל בקיצור יחסי. ואחר כך אנחנו מגלים את מגילת המזמורים מקומרן, ואנחנו רואים שהמזמור הזה הולך ומתפתח ומתרחב ומתעצם. ואגב כך גם מפתח את הדמות של דוד, היא דמות יותר מעניינת, יותר מורכבת, אבל גם דמות שהיא דמות שמשנה במובן מסוים את המבט, את הקריאה לאחור של דוד. כי פתאום יוצא שדוד היה משורר ומוזיקאי מוכשר כבר מהרגע הראשון, לא רק משלב יותר מאוחר של הקריירה שלו. אז זה מראה לנו איך בעצם העניין של בני הדורות של ימי הבית השני, בדמות של דוד, הפך להיות מקור ליצירתיות ספרותית. ושוב אנחנו מגיעים לנקודה שהגענו אליה בכיוון אחר לגמרי, okay. בסוף השיחה הקודמת. זאת אומרת שבעצם מעקב אחרי הנוסחים האלה של המקרא ושל הספרות שקרובה לו, הוא בעצם מעקב גם אחרי תולדות היצירתיות האנושית והצמיחה של התרבות בכלל.
עד כאן. אבל לפני שנסיים, אני חייב לשאול, תשמע, הנושא הזה של ארכיאולוגיה טקסטואלית, מבחינתי הוא באמת בלשון היום, כן, אם אנחנו מדברים, הוא ממש העיף לי את הראש. אם מישהו מהמאזינים שלנו רוצה ללמוד את זה, איפה לומדים את זה? לאיזה קורס צריך להירשם אפילו כאורח?
אז יש, אנחנו מציעים סדרה של קורסים באוניברסיטת תל אביב על הנושאים האלה, וגם קורסי מבוא וגם קורסים יותר מדויקים. אנחנו כמובן נשמח לפגוש את המאזינים גם בקורס מבוא למקרא, שבמקרה אני מלמד אותו,
במקרה,
וגם קורס על תולדות, על נוסחים והתרגומים של המקרא, קורס שמלמד עמיתי דוקטור גיא דרשן, וגם אני מלמד, אנחנו מלמדים אותו ברוטציה, ויש גם ספרות כמובן ענפה על הנושאים האלה, ואנחנו נשמח מאוד לראות כל מאזין ומאזינה שרוצים לבוא, בואו ללמוד אצלנו בבניין גילמן או בבניין רוזנברג באוניברסיטת תל אביב.
אותי סקרנת. אז זהו, עד כאן הפרק הזה של עושים תנ"ך. אז רגע לפני שנסיים, אני רוצה להמליץ לכם על פודקאסט חדש ממש מהניילונים, כאן אצלנו ברשת עושים היסטוריה, יחסנו לאן זהו שמו, בהגשת פאולה וליון רוזנברג. פודקאסט שכולו עוסק בזוגיות, יחסים, אהבה ומה שביניכם. לא תשמעו שם שום מילה על הורות, על חינוך, על ילדים, רק על הזוגיות שלכם.
אפשר להתחיל את הפודקאסט, או שאת רוצה לתקן גם את זה?
יאללה, ליאון, תזרום.
אה, באמת? אוקיי, אז בוא תראה איך אני קונה את זה מול הפרצוף שלי, מעבירה את הכרטיס אשראי עם חיוך זדוני.
אבל רגע, יש פה מדרון חלקלק, הוא יתחיל רק לדבר ולא לעשות כלום בבית, זה בעייתי מאוד.
מקבלים ניקוד על זה?
כשאתה רעב, אם בא לך שאני אכין, תגיד, בא לי שתכיני לי אוכל, ולא, את יודעת שלא אכלתי כל היום, זה גם יהיה נחמד.
סקס גם מבחינתי.
לא, סקס פה, חכה עם הסקס. זה אומר שאנחנו לא כזה זוג גרוע.
יחסנו לאן, פודקאסט חדש ברשת עושים היסטוריה. חפשו את עושים היסטוריה באפליקציה, באייטיונס או באתר הבית של עושים היסטוריה. אתם מוזמנים לחדשות העולם העתיק, קבוצה בפייסבוק שהיא כבר קבוצת הבית שלנו. שם תוכלו לשוחח איתנו, לשאול שאלות, לדון בפרקים ועוד ועוד. תודה לאיתמר סויסה, העורך והמפיק שלנו, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי. אני אותם שטיינמן, תודה רבה שוב, פרופסור נועה מזרחי מאוניברסיטת תל אביב, היה מרתק.
תודה רבה לך.
להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.